התוכנית בקהל חסידים בחסות פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חב"ד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. יוד לב הזכוכית כפר חב"ד, עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק, טלפון 03-960-7571. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים. בקהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו כוחי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם, וערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
כרגיל אנחנו עם הפינות המאוד מאוד חשובות ומעניינות שלנו, אנחנו נדבר על נושא בחסידות, על דמות בחסידות עם רב אהרון כהנא, חמישה דברים שלא ידעתם על אחת החסידויות, ועוד חסידי, ומאוד מאוד חשוב השיעור על התניה. והסיפור החסידי. בבקשה, רב ברוד.
זה סיפור שמספרים על יהודי עשיר שהגיע אל החוזה מלובלין בימי בין המצרים, והוא שומע שהחוזה מלובלין מדבר על הצורך להרבות בצדקה בימים האלה, כדי לקיים את הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ובין השאר, החוזה אומר לחסידים, שאנחנו מכירים את הפסוק, השם מוריש ומעשיר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד להפוך אדם עשיר לעני מרוד, וברגע אחד הוא יכול להפוך עני מרוד לעשיר גדול. וכשהרבי אומר את הפתגם הזה, החסיד העשיר מרגיש שהרבי מביט בו ומעיב בו איזשהו מבט חד. החסיד הזה היה אדם עשיר, נחשב גביר מכובד, וכשהוא שומע את הדברים האלה מרבו, הוא התחיל לחשוב, איך זה יכול להיות שברגע אחד אדם כמו הוא יהפוך להיות עני מרוד? אומר, למשל, יש לי שדות, שמהשדות האלה יש לי שפע של פרנסה. נניח ששנה אחת השמיים יעצרו ולא יהיה גשם, השדות האלה לא יצמיחו. הרי עדיין יש לי מתפרה מסגשגת, גם היא מביאה לרווחים נעים. הוא חושב הלאה. נו, ואם מסיבה כלשהי, המתפרה תיכשל, ואני אלס לסגור אותה, עדיין נשארו לי בתים שאני מזכיר אותם. ולאט לאט הביטחון העצמי שלו גובר, והוא, הקושיה על דברי הרבי גוברת, ונניח שאני לא אוכל לקבל כסף מהבתים שברשותי, עדיין יש לי מזומנים באוצרותיי. איך יכול להיות שברגע אחד אני אהפוך להיות אני מרוד? טוב, השאלה הזאת, הספק הזה ככה מחרסם בו, וככה הוא יוצא חזרה לדרכו הביתה. בדרך הוא עובר ליד אחד הכפרים, ושם התגורר כומר שהוא היה מיודד איתו. הוא החליט לעצור להיכנס אליו. נכנס אל הכומר, התחיל לשבת איתו, לשוחח איתו. השיחה התחילה להתגלגל לענייני אמונות ודעות. בינתיים הכומר הוציא בקבוק משקה, לא יין חס ושלום, אבל משקה, מזג לעצמו, מזג ליהודי, המשקה פעל את פעולתו, ומשום מה, הוא לא מבין מה קרה, אבל פתאום, ככה תוך כדי שיחה, הוא אומר לכומר, תשמע, אני הייתי מוכן להמיר את דתי. הכומר תופס את העניין, אבל כדי להיות בטוח שזה רציני, הוא אומר לו, אתה בטח מתלוצץ, אם זה רציני, בוא תחתום לי על שטר, שבו אתה מתחייב, שאם אתה תחזור בך ולא תמיר את דתך, כל רכושך יעבור אליי. היהודי לוקח את השטר, חותם. איך שהוא חותם על השטר, פתאום הוא קולט, ריבונו של עולם, מה עשיתי? אני חתמתי שאני הולך להמיר את דתי? הוא בורח מבית הכומר, ונשאר נבוך ומבולל. להמשיך הביתה הוא לא יכול, הרי כבר אין לו כלום. החליט לחזור חזר על החוזה מלובלין. הוא מגיע לחוזה מלובלין, אומר לו רבו, אז את החצי הראשון של דבריי אתה כבר יודע, איך הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד להפוך אותך לעני ואביון. ועכשיו, כיוון שאתה התחרטת ועשית תשובה למעשה הנמהר שעשית, אתה גם תראה את החצי השני. ואז הוא נוסע חזרה לביתו, עובר דרך אותו כפר, וכשהוא מתקרב לכפר, הוא רואה שהעשן גדול מתאמר ממרכז הכפר, הוא מתקרב עוד יותר, הוא רואה שהעשן והאש עולים מביתו של הכומר, הבית כולו אפוף להבות, לא נשאר שם זכר מכל מה שהיה.
ואיתו גם?
באותו רגע מבזיקה בו המחשבה, השטר גם הוא עלה בלהבות, הנה באותו רגע הוא חזר להיות ממצב של אני מרוד, חזר להיות עשיר גדול. ואז הוא הבין את הפסוק, כמו שהחוזה מלובלין אמר, השם מוריש ומעשיר, ברגע אחד הוא יכול להפוך אותך לעני מרוד, וברגע אחד הוא יכול להפוך אני מרוד לעשיר גדול.
עניין של מחשבה ושל אמונה.
למה נצייך, למה נצייך, למה נצייך, בין גינוס מזמור שיר, למה נצייך, למה נצייך, למה נצייך, בין גינוס מזמור שיר, למנצייך ביינגין נויס מיזמור 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 שיר, אלוקים יחונני ויבורכני יובי בובנו ותום ניסהלו, אלוקים יחונני ויבורכני יובי בובנו ותום ניסהלו. איי איי איי, דודס בורס דרכך ודס בורס דרכך וכחול דויים שיוסך. אמן כי לא. אסמכי ואמני לאימי כיסי שפויתמים, מאמימי, שוי לימים ובורס, תחצלו. יוי דיכווה, אמן כי לא.
Sayures
התוכנית בקהל חסידים בחסות פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חב"ד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. יוד לב הזכוכית כפר חב"ד, עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק, טלפון 03-960-7571. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, אנחנו לקראת שבת, פרשת השבוע, פרשה עוסקת בנדרים. הגמרא אומרת שטוב שלא תידור מאשר תידור ולא תקיים. בעצם נדר זה משהו שבן אדם מחייב את עצמו, מפריש את עצמו, מעלה את עצמו אולי לרמות רוחניות יותר גבוהות. יש בחסידות עניין של התקפיה. החסידות היא בעד נדרים, או בן אדם תעשה את הדברים כמו שהם, כמו בשולחן ערוך.
החסידות אכן לא דוגלת בעניין של נדרים, ולכן כל העניינים האלה של התקפיה זה בלי נדר. אבל יש משהו שהוא דומה לתוכן של נדרים לבין העניין של, שהוא יסוד גדול בחסידות, וזה העניין של התקפיה. הרי יש בכלל שאלה בנושא הנדרים. מצד אחד אומרים חזל, נדרים סייג לפרישות. כלומר, על ידי נדרים אדם מגיע לדרגה גבוהה של פרישות. מצד שני, אומרת הגמרא, לא דייך מה שעשרה התורה שאתה מוסיף איסורים משל עצמך? מספיק מה שעשרה התורה, הלוואי נעמוד באיסורים האלה. ולכאורה יש כאן סתירה בין הדברים. התשובה היא, תלוי במי מדברים. כאשר מדובר באדם בעל מדרגה גבוהה, עליו נאמר, דייך מה שעשרה התורה. אתה, שאתה נמצא במדרגה גבוהה, אתה יכול להעלות גם את הדברים הגשמיים, למה שתתנזר מהם? יש לך הכוח לרומם אותם ולהעלות אותם. אבל יהודי שנמצא במדרגה נמוכה ויש חשש שהדברים הגשמיים ימשכו אותו למטה, עליו אומרים נדרים סייג לפרישות.
אז הנדר הוא גדר, הוא משהו ש...
הנדר הוא גדר לאנשים כמונו, שאנחנו עלולים להימשך על ידי הדברים הגשמיים, כי גם הדברים המותרים, הרי יש מה שהרמב"ן אומר, אדם יכול להיות נבל ברשות התורה. הוא לא עובר שום איסור. הכל כדת וכדין, גלת כשר למהדרין עם חותמת. ואף על פי כן, הוא יכול להיות נבל ברשות התורה, הוא נהיה שטוף בתאוות גשמיות, בתאוות היתר. שום דבר לא אסור, אבל בסופו של דבר הוא עלול לשקוע למצב שהוא מונח ראשו ורובו בתאוות גשמיות של אכילה ושתייה וכל שאר העניינים הגשמיים. הפעולה של ההתקפיה, מה זה התקפיה? שאדם עוצר, כופה את עצמו, נכון, מותר, ואף על פי כן אני לא עושה את זה. ולכן הדבר הזה הוא יסוד גדול בחסידות. אנחנו יודעים שיש פתגם שהיה שגור בפיהם של חסידי הדורות הראשונים של החסידות. היו אומרים ככה, יש כאלה שאומרים מה שמותר מותר, ומה שאסור אולי גם צריך למצוא איזשהו יותר. ואילו אנחנו אומרים מה שאסור אסור, על זה בכלל לא מדברים, ומה שמותר גם כן מיותר. וזו הייתה הגישה של החסידות, שאדם צריך, אמנם צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון, צריך להיות בריא, כי בריאות הגוף היא דבר חשוב, וזה מדרכי השם, אבל צריך להימנע ממה שנקרא תאוות. אני יכול לאכול לחם, אני יכול לאכול בשר, אני לא חייב לאכול דווקא את הדברים המענגים, על זה אפשר לוותר. יש עוד סוג יותר מעודם, וזה דבר שהודגש בדורות האחרונים, שאנשים נעשו יותר חלושים, ואם מתחילים עם כל הסיגופים האלה, בסופו של דבר זה עלול לפגוע גם בבריאות. אז למשל הרבי מלובביץ' היה מדריך, תאכל, אבל תאכל את מה שאתה לא אוהב. כלומר, אתה יודע, הרי בשמחה מגיע מלצר ושואל מה אתה רוצה ומה אתה בוחר. אתה בוחר בדרך כלל את מה שאתה הכי אוהב. תבחר, תאכל. כן? אבל תבחר את מה שאתה פחות אוהב. זאת תהיה ההתקפיה שלך. המשמעות של התקפיה שאתה עובד על עצמך, על קדושה שאתה יוצר אותה מכוחותיך שלך. אתה עצמך שם את הגדרים, ואתה לא מסתפק במה שהתורה קבעה.
זאת אומרת שזו החלטה שלך אישית. זה לא איזה הנהגה שאתה לוקח ממישהו אחר, יש איזשהו רצפט, איזשהו ספר שאומר לך, רצוי שתעשה כך וכך. זה דבר שצריך לבוא מעצמך?
זה בא מעצמך. כמובן, אפשר בהחלט ללמוד ולקבל השראה מהאחרים שעשו דברים מהסוג הזה, אבל זאת החלטה שלך שאתה שומר עליה, ויחד עם זה, זה בלי נדר. זה לא עניין של נדר עם ההגדרות ההלכתיות של נדר, אבל זאת החלטה שלך, שאומנם היא בלי נדר, אבל אתה שומר עליה. ועל ידי זה אתה מגיע לקדושה ולהתעלות רוחנית, ואתה מונע מעצמך לשקוע בתאוות העולם הזה.
יש פה הרב ברוד איזה עניין של איזונים, כי גם בתוכניות אחרות שדיברנו דווקא כן אמרנו שאתה יכול לקחת דברים טובים שהעולם נותן לך ולקדש אותם ולשמוח איתם, זאת אומרת להודות לקדוש ברוך הוא על זה. אז יש פה איזה שני צדדים לדבר.
בדיוק, הוא אשר אמרנו. השאלה היא איפה אתה נמצא, האם אתה נמצא בדרגה שאתה יכול להתמודד עם הדברים האלה, להרים אותם ולהתרומם בעצמך, או שיש חשש שאתה תשקע על ידי הדברים האלה.
ולצורך זה
נועד העניין של ההתקפיה, והדרגה היותר גבוהה היא שההתקפיה מגיעים להתהפכה. התקפיה זה מצב שבו אתה צריך לכפות את עצמך. יש מצב שאתה מגיע להתהפכה, שאתה כבר מלכתחילה לא נמשך לתאוות הגשמיות, ואתה, שוב, לאכול צריך, לישון צריך, את הצרכים של הגוף צריך. זה פתגם של המגיד במזרית, שהוא דיבר נגד אלה שנוקטים סיגופים ותעניות והורסים את בריאות הגוף. הוא אמר, חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. הגוף צריך להיות בריא. אבל יחד עם זה, כל ענייני התאוות והתענוגים של העולם, פה זה המקום לשים את הגבול ואת הרסד.
שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לדרך הנכונה והמאוזנת. ונאמר ערב טוב לרב אהרון קנה מעיתון בקהילה, ונשמע מפיו על דמות בחסידות. רב אהרון, על מי נדבר היום?
אנחנו מדברים היום על הרב הקדוש רב שלמה מקלין, זכר צדיק וברכה, השם יקום דמו. רב שלמה מקלין נולד בשנת תף קוף בערך. הוא הסתופף בצל הרב הקדוש המגיד הרב רבר ממזריץ', וגם היה מתלמידי הרב הקדוש רב אהרון הגדול מקלין. בקשר לרב אהרון הגדול מקלין מסופר שלפני שהוא התקרב אליו, הוא כבר שימש, רב שלמה שימש כמגיד מישרים, ותלמידיו של רב אהרון היו הולכים לדרשותיו. כשרב אהרון שמע שהם הולכים אליו, הוא שאל אותם בטרוניה, למה אתם הולכים למגיד? היה לו בשעתו הרבה מתנגדים. אז הם אמרו לו שרב שלמה אינו מסוג המגידים שהרבה מתנגד אליהם, הוא משהו אחר. ואז אמרו לו, אז הוא אמר להם שהוא רוצה לראות אותו. כשהוא בא אליו, הוא שאל אותו בפשט באיזה תוספות מוקשה. אז רב שלמה אמר לו, אני תקף יאמר לך את הפשט. רב שלמה נעמד ואמר את המזמור, את הכפית לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה. וכשהוא גמר להגיד את זה, אז הוא אמר לו את הפשט בתוספות. אז רב אהרון שאל אותו, מה פשר המנהג הזה לומר לדוד מזמור? אז רב שלמה אמר לו, שקבלה בידו שכשאומרים לדוד מזמור, נפתחים כל השערים. ולכן הוא אמר את המזמור, ומאז הוא התקרב לרב אהרון הגדול מקלין. למעשה כבר הוא הסתופף בצילו של המגיד ממזריץ', כמו שאמרנו, ואחרי פטירתו של המגיד ממזריץ', הרבה מהמסתופפים בצילו רצו את רב שלמה מקלין למנהיג, ואחרי פטירתו של רב אהרון הגדול מקלין, רבים מחסידיו של רב אהרון הגדול קיבלו את רב שלמה עליהם, בנוסף שיהיה מנהיגם והאדמו"ר שלהם. הוא עבר, באותה תקופה הוא עבר לגור בעיר לודמיר, והיה שם כן כאדמו"ר 30 שנה. בעת הפרעות האיומות שהשתוללו ברוסיה בשנת תף קוף נון בית, ירה בו חייל בשבת קודש י"ז בתמוז, הוא שכב במיטת חוליו עד יום חמישי כ"ב תמוז, שאז יצא נשמתו בטהרה. וצדיקי דורו אמרו עליו שהוא היה משיח בן יוסף, שסופו להרג על קדושת שמו יתברך. בקרב חסידי קרלין אומרים על היום הזה כ"ב תמוז, שהוא חב מאוד מאוד מעניין, הם אמרו שזה יום שמסוגל לביאת המשיח, עד כדי כך שאחד מהאדמו"רי קרלין, רבי אברהם אלימלך מקרלין, אמר שלו הוא אלמלא הוא לא פחד ממה יאמרו, הוא אפילו היה מתיר לערוך ביום זה חתונות. עד כדי כך גם כמקובל בקרלין שביום זה הם עושים שהחיינו על פרי חדש. הם מתבססים גם על כך שבשלושת השבועות יש גם יום אחד יותר, ועל סמך זה הם קיזזו את יום חבץ תמוז כדי לומר ביום הזה שהחיינו. על רב שלמה הזה מקרלין מסופר המון המון סיפורים. אגב, אחד הדברים זה שאומרים שהוא גם ידע שיחת חיות ועופות. פעם אחת מי שביקש ממנו שילמד אותו את החוכמה הזו, אז הוא אמר לו, אני עצמי לא למדתי את זה, אלא מגודל כוח התשובה שמגעת את כיסא הכבוד. ושם כידוע בכיסא הכבוד ישנם חקוקים דמותיהם, דמותיהם של ארבע אחיות, אריה, נשר, כרוב ושור. וכשהגעתי לשם, התגלו לי, כשהגעתי לכיסא הכבוד, התגלו לי הבחינה הזו של אותם שיחות. אבל אתה, הוא אומר אותו אחד, אתה חפץ ללמוד את החוכמה הזו בדרך חוכמה ולא לענייני עבודת השם, מה ייתן לך ומה זה יוסיף לך, והוא סירב. אגב, המתנגדים לחסידות היו אומרים שעיניו של הרב הקדוש רב שלמה, רב שלמה מקרלין, בוערות יותר מעיניו של רבו הרב הקדוש רב ארמי מקרלין, ובכוחו לשרוף אדם במבט עיניו, עד כדי כך. לגבי מסופר משהו מעניין, שפעם הגיע רב שלמה מקרלין, הגיע פעם להיות באיזשהו שבת במקום שהתגוררו בו חסידים של האדמו"ר הזקן בעל התניא, והם הגיעו, הגיעו לשמוע את דברי תורה. עכשיו, בפני כבודו של הבעל התניא, הוא לא אמר, הוא לא רצה להגיד, רב שלמה לא רצה להגיד תורה בפניהם, רק בסדרה שלישית, בסדרה שלישית לפני ברכת המזון, הוא אמר את המזמור של לבני קורח, וכשהוא אמר את התיבות כל מעייני בך, הוא אמר בקול. אמר, כל המעיינות ממני אליך. כך הוא אמר, ומסופר שהחסידים של האדמו"ר הזקן כל כך התרגשו, עד ששלושה ימים רצופים הם הרגישו שלא בעולם הזה. כשהם באו לאדמו"ר הזקן והם סיפרו לו על כך, הם שאלו אותו, כאילו, איך זה שהצלחנו להתרגש כל כך מהדברים האלה, מה רב שלמה עשה לנו שכל כך התרגשנו? אז האדמו"ר הזקן אמר, רב שלמה מקרלין היה גבוה טפח מעל גבי הקרקע. עד כדי כך, ולכן הוא כך הצליח להשפיע על כולם. אחרי הסתלקותו של רב שלמה מקרלין, בא בנו, היה לו בן רב מוישה מלודמיר, הוא בא לרב הקדוש רב רוח ממשבוש. אז הרב הקדוש ממשבוש אמר לו, אם היה יהודי אחד בעולם שעדיין היה צריך להביך, אז הוא לא היה מסתדק מהעולם. אבל אתה הרי אינך בנו, ואתה כן צריך אותו. אני אומר לך שלא תתפייס ולא תתנחם, ולכן ינחם אותך הקדוש ברוך הוא. וגם בזה לא תתנחם, ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא ינחם אותך עוד ועוד ועוד. כן. ירצו שנזכה בשלושת השבועות להתנחם בקרוב כל עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא בקרוב בימינו.
אמן ואמן.
תודה רבה לרב אהרן כהנא מהעיתון בקהילה על הפינת דמות בחסידות. שלום וערב טוב.
כל טוב, שלום. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
התוכנית בקהל חסידים בחסות פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חבד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. יוד לב הזכוכית כפר חב"ד, עבודות מיוחדות וחיפוף זכוכית לבתים פרטיים ולבתי עסק, טלפון 03-960-7571. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
ועכשיו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם חסידות ויז'ניץ.
לבעל שם טוב היה תלמיד ושמו רבי יעקב קופל חוסיד. הוא היה גם בעל התפילה בבית מדרשו של הבעל שם טוב. רבי יעקב קופל עצמו לא היה אדמור, אבל בנו, רבי מנחם מנדל, היה האדמור הראשון לבית קוסוב ויז'ניץ. נכדו, שגם הוא נקרא רבי מנחם מנדל, היה האדמור הראשון של בית ויז'ניץ. הוא מכונה הצמח צדיק על שם ספרו. אגב, אומרים שהסיבה שספרו נקרא צמח צדיק, ואילו ספרו של האדמור השלישי של חב"ד נקרא צמח צדק, כי צמח צדק בגימטריה מנחם מנדל. אבל בוויז'ניץ כותבים מנחם מנדיל ביוד, ולכן נוסף יוד בצדק וזה נהיה צדיק, צמח צדיק.
האדמור הנוכחי של ויז'ניץ אמר שיסודותיה של חסידות ויז'ניץ מרומזים בפסוק צור ילדך תשי. תשי, ראשי תיבות, תף, תורה, תפילה, תמימות, שין, שבת, שמחה, והיוד, יסוד, הכוונה לשמירת הקדושה. בוויז'ניץ יש דגש מיוחד על תפילה בהתלהבות, וגם ההתאספות בליל שבת היא יסוד מרכזי. האמרה חיים מוויז'ניץ הורה לכתוב על הסמל של מוסדות ויז'ניץ את העניינים של אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, שהם יסודות החסידות.
זמן ההתכנסות המרכזי בוויז'ניץ הוא בראש השנה. לקראת היום הזה, כל החסידים מכל קצווי הארץ והעולם באים להתפלל יחדיו בבית מדרשו של האדמור. כ-40 בתי כנסת של ויז'ניץ יש בארץ, והם סגורים בראש השנה, כי לא נשאר שם איש מחסידי ויז'ניץ להתפלל בהם, ורבים מאותם בתי כנסת מוזכרים לקהילות אחרות בימים האלה.
בשנת תשל"ב הקים האדמור מויז'ניץ ארגון ושמו צעירי ויז'ניץ, שנועד לחבר לחסידות את בני החסידות שלומדים בישיבות לא חסידיות. כיום כבר יש 30 ראשי חבורות, בכל הישיבות שבהם יש בחורים ממוצא ויז'ניצאי. האדמור אמר שהוא מקווה שלאחר 120 אדמורי ויז'ניץ יצאו לקבל את פניו, בגלל שדאג לקרב את נכדי החסידים שלהם לחסידות.
הנגינה תופסת מקום מרכזי בחסידות ויז'ניץ. בזמני התעוררות שרים ניגונים מיוחדים שבדרך כלל נהוג לשיר אותם בתפילות הימים הנוראים. האדמור האמרה חיים היה בעל קול אדיר והלחין הרבה ניגונים. יש גם ניגונים שהוא העלה אותם מתוך ניגוני גויים אחרי שהוא גילה בהם ניצוץ קדוש. האדמור הנוכחי שליטה טיפח מאוד את מקהלת ויז'ניץ, ובכל ראש חודש היה יושב עם חברי המקהלה ומעודד אותם.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות ויז'ניץ, ועם ניגוני ויז'ניץ, רננו צדיקים, ניגון של ויז'ניץ.
שם הכל לעינים, השם אלוהי קיימים, חיס ורחם, בחיים מול עינים. שם הכל לעינים, השם אלוהי קיימים, חיס ורחם, בחיים מול עינים. וכאבה
הגענו אל השיעור בספר התניא, שאותו ימסור לנו כרגיל הרב יחזקאל סופר, אבל הפעם הרב סופר מוסר לנו את השיעור ממרחקים. ערב טוב הרב סופר.
ערב טוב לכם מבית חב"ד בתאילנד, ולכל בית ישראל האזנה נעימה. בחלק האחרון של פרק י' המשיך אדמור הזקן לבאר את נדירות התופעה של צדיק גמור, תוך כדי שהוא מגדיר במדויק את מעלתו יוצאת הדופן של הצדיק הגמור. באומרו, אך על מעלת צדיק גמור, הוא שאמר רשבי, ראיתי בני עלייה והם מועטים, שלכן נקראים בני עלייה שמהפכים הרע ומעלים אותו לקדושה. כדאית בזוהר שכשרצה רבי חיה לעלות להיכלו של רשבי, אז הוא שמע קול יוצא ואומר, מי מכם שלא הפך את החושך לאור ואת המר למתוק עד שלא בא לכאן, לא יכול להיכנס. התואר המדויק של הצדיק גמור בלשון חז"ל הוא בני עלייה. וזה לא רק על שם שאיפתם להתעלות, או על שם שנשמתם ממדרגת העלייה שהיא הקומה השנייה שמעל קומת הקרקע, אלא בעיקר על שם יכולתם להעלות את עצם הרע שבנפשם הבעמית ולהפכה לקדושה, עד שאינו צריך כלל לשלוט עליה, כי כל האנרגיה המרירה הפכה למתוקה. ומרומז בזוהר שההצלחה זו היא הכרטיס כניסה להיכנס להיכלו של רשב"י, שזו הרי הייתה דרגתו. ולכן גם צדיקים מסוג זה מועטים המה. למה? כי בשלימות אין ריבוי דרגות כמו בדרך אל השלימות. אבל אדמור הזקן אינו מסתפק בהגדרה זו המתארת רק את שלימותו האישית של הצדיק בין העלייה. ורק בקו השלילי של סור מרע, זאת אומרת מודדים עד כמה הוא מואז ברע, אלא הוא מוסיף גם עוד טעם לכינויו בן עלייה. אומר הרבי, ועוד נקראים בני עלייה, מפני שגם עבודתם בבחינת ועשי טוב, בקיום התורה ומצוותיה, הוא לצורך גבוה, ומעלה מעלה, עד רום המעלות. ולא כדי לדווקה בו יתברך בלבד, לרבות צמאון נפשם עצמאה להשם, כמו שכתוב, הוי כל צמא לכול המים. כלומר, הטעם השני, אומר אדמו"ר הזקן, מייחד את הצדיק בין העלייה, גם בהגדרתו, את המטרה והמגמה שלו בקיום התורה ומצוות. שלא רק שהיא לא לשם אינטרסים תועלתיים, שזה נקרא שלא לשמה גס, אלא שאין בה גם אינטרסים נשמתיים של סיפוק תשוקת נשמתו להידבק בקדוש ברוך הוא. כי בזה יש עדיין אנוכיות דקה, שהיא מורה על שמץ של ישות המתאווה להתענג מזיו השכינה. ואז אומרים לו, זה מה שאתה רוצה, אבל מהו רצון השם ותכליתו? אותה תכלית שאליה הוא נתאווה. ממשיך הרבי ואומר שמטרתו של בן העלייה היא כדי פרשו בתיקונים, איזהו חסיד המתחסד עם קונו, ליחדה קודשא בריך הוא ושכינתי בתחתונים. שזה כמו בן שמוסר את נפשו עבור אביו ואמו, שהוא אוהב אותם יותר מעצמו. מה ההבדל בין שני הסוגים הללו, שתי הטעמים? בני העלייה מהסוג הראשון, שאיפתם בבריחה מן הרעה, דוחפתם לרצו שמספק את צמאונם, ומקרבם לדבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. אבל הרוב זה גם מרחק אותה מתכלית הבריאה של הקדוש ברוך הוא, שהיא דירה בתחתונים. דבר שדורש ירידה לתחתון שבי, וגם לתחתוניות שבעולם, לשלוט ממצולות החומר נשמות טועות ונידחות. בהתבטלות זו קשה יותר מההתבטלות של הרצו. הרצו הוא דרגה של עולם האצילות. שם הביטול הוא מציאותה. דוגמה כמו הביטול של הגוף אל הנפש. אין פה ויתור. כל החיות של הגוף זה בזה שהוא עין ובטל אל הנפש. מה שאין כן ההתמסרות של הצדיק לנתאב של הקדוש ברוך הוא, היא מדרגת הכתר, שכתר כידוע מקביל לעניין הרצון, שהוא מחד שורש כל הכוחות של הנפש, ומאידך הוא מתבטא הרצון האדיר שלמעלה מעולם האצילות. במה הוא מתבטא? בתרייג מצוות דאורייתא, פלוס שבע מדרבנן, בגימטריה כתר, שהן מתבצעות דווקא בגשמיות העולם התחתון. וזהו צדיק של כתר. אומרים אז אצל חסידים משל למלך, שהחליט לבנות ארמון תכף עם עלייתו לשלטון. ואז הוא שאל אדריכלים, כמה כוח אדם זקוקים לפרויקט הזה של הארמון? אמרו לו שמשערים את זה בערך ב-2,000 פועלים. ואז הוא אומר לאדריכלים, שימונה, 1,000 יש לי כבר, עבדים נאמנים ומסורים, הם יודעים לעשות הכל. הם עושים בשבילי מה שלא יהיה, ריצוף, חשמל, בנייה. אז אמרו לו, אוקיי, אז נצטרך לזכור עוד 1,000 פועלים, שכירים. המלך ידע שהשכירים עלולים לעבוד לפי הספר, לאט לאט. אז הוא צירף מלבד המשכורת של השכירים, הוא הבטיח להם גם בונוסים. כל מריצה מלאה לבינים שמביאים לאתר הבנייה, נותן המלך בונוס. ובכן, ויהי היום, הבנייה החלה. 2,000 פועלים מרוכזים באתר הבנייה. כולם לבושים אותם בגדי עבודה כחולים. כולם לבושים אותם כסדות ביטחון צהובות. וכולם גם עובדים במרץ. אילו עובדים במרץ למען המלך, ואילו עובדים במרץ למען המשכורת. האם נוכל להבחין ביניהם? לא. מתי נוכל לראות הבדל ביניהם? אם אחד הפועלים נתהפכה מריצתו, וכל הלבנים שהיו בה נשפחו, והוא עומד מיואש, ומבקש מהסובבים אותו, אנא, עזרו לי להרים את הלבנים שלי למריצה. פה אנחנו נראה את ההבדל. אותם הפועלים שהם באו לכאן לעבוד כסחירים, והם מחכים למשכורת ולבונוסים, הם יגידו לו, חביבי, משתתפים בצערך, אבל יש לך עיניים, יכולת לראות לאן אתה הולך. אנחנו באנו פה לעשות כסף. עד שאנחנו מרימים את המריצה שלך, אנחנו יכולים לעשות עוד 3 מריצות. אדם קרוב לעצמו. אבל אותם פועלים עבדים נאמנים, שהתכלית שלהם היא לא המשכורת שלהם והבונוס שיהיה להם, אלא הם רוצים כבר לראות את המלך שוכן בארמון על כיסא רם ונישא. החשבון שלהם הוא שונה. הם אומרים לעצמם, כל זמן שכל הלבינים שהובאו לאתר הבנייה לא יהיו בשלד, אין חנוכת הבית. אז מה לי אם זה אבן שלי? מה לי אם זה אבן של חברי? מה לי אם הבת שלי מדליקה נרות שבת, או הבת של אותו אחד בקיבוץ השומר הצעיר מדליקה נרות שבת? עוד לבינה בבניין בית המקדש השלישי. זוהי התאווה של אותו צדיק שהוא בדרגת בני עלייה. הרבי מסיים שבעצם שתי המטרות האלה הן משתלבות. הפירוש של בני העלייה, העלאת היצר, והפירוש של בני העלייה שהם, המטרה שלהם מופנית למעלה מעלה לרצון השם. אומר הרבי, שניהם עולים בקנה אחד. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, שזה נקרא זיכוך הנפש הבעמיד והעולם התחתון, מעלים מיין נוקבים, שזה התערותא דלתתא, ונעשים ייחודים עליונים להוריד מיים דחורין, התערותא דלעילא, שהם הם מימי החסדים שבכל מצווה ומצווה מרמח מצוות עשה. זאת אומרת שעל ידי שמקיימים את המצוות, אז ממשיכים את הקדושה האלוקית התברך מלמעלה למטה להתלבש בעולם הזה התחתון. שזוהי תכלית הבריאה ולכך שואף הצדיק שהוא בן עלייה. בפעם הבאה נראה בפרק י' בפרק י' נראה בפעם הבאה את סוגי הרשע השונים, כדי שנוכל אחר כך למקם בין הצדיק ובין הרשע את דרגת הבינוני.
תודה לרב יחזקאל סופר, ובהצלחה בפעילות בתאילנד. וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא, רחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, והציבור מוזמן.
הוורט החסידי.
ובכן, ימי בין המצרים, ימי הציפייה לגאולה, יש לנו וורט על רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהוא עלה לארץ ישראל, ויום אחד נשמעה המולה ברחוב. הוא שלח את השמש שלו לברר מה זאת המולה. חזר השמש כולו נרגש וסיפר שהאנשים שמעו קול שופר חזק מאחד הערים, והם אומרים שזה שופרו של משיח. ניגש רבי מנחם מנדל מויטבסק אל החלון, פתח את החלון, הוציא את הראש החוצה, ואחר כך אמר לו, משיח טרם בא. אין באוויר ריחו של משיח. אחר כך נודע שאדם, לא כל כך בריא בנפשו, טיפס לראש הר ותקע שם בשופר. אבל חסידים שאלו, למה רבי מנחם מנדל היה צריך להוציא את הראש החוצה? למה הוא לא היה יכול לדעת בתוך החדר שמשיח עדיין לא בא? משום שבתוך חדרו היה תמיד הריח של משיח. ולכן הוא רצה לבדוק האם הריח של משיח קיים גם בחוץ. וכשהוא ראה שבחוץ זה עדיין לא קיים, הוא ידע לומר שמשיח עדיין לא הגיע.
שנזכה שיום יום תהיה בליבנו הציפייה למשיח.
תודה, תודה למוטי קופפר לטכנאי, תודה ליוסי עזדה לטכנאי באולפן. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית ביקל חסידים, בעזרת השם בשבוע הבא. תודה לך הרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם, ובעזרת השם נחזור ונשתמע יום רביעי, 6 בערב, ביקל חסידים.
Ay, tere, ay, 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 ay